רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזריה ונמצא איתי היום חן אביגדורי.
שלום.
שלום חן, שהוא תסריטאי ויוצר קומי, ופעיל במאבק לשחרור החטופים, שאשתו וביתו נחטפו ושוחררו בעסקה הראשונה.
ביום חמישי, כן.
כן. מה ביום חמישי?
ביום חמישים.
ביום חמישים.
חמישים יום הם
כן,
היו
בשבע. כן, זהו, בעסקה הראשונה. כן.
כן.
שלום חן.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור.
יופי. ימים מטלטלים.
ימים פסיכיים. אני מטלטלים, עוד לא מתקרב להבהיר את ה... אין מילה. בשביל הימים האלה, כי זה באמת רכבת הרים מטורפת, סליחה על הקלישה, של כחלק ממשפחות החטופים, יש חטופים שחוזרים, יש חטופים שמחכים, יש כאלה שלא יודעים מתי, יש כאלה שלא יודעים את גורלם, הכל ביחד, ואנחנו מנסים להחזיק.
להחזיק.
כן.
כן. טוב. אז אנחנו בפרשת בשלח, שזה בעצם הפרשה... של מיד אחרי שבני ישראל יוצאים ממצרים, בעצם בדיוק יוצאים ממצרים, חשבתי שזה גם יהיה מעניין לדבר על הנושא הזה, ובואו נתחיל על פי מיטב המסורת, בפסוק נבחר, אהוב.
אוקיי, אז אני בחרתי שני פסוקים, ששניהם מדברים על השירות, יש את שירת הים המפורסמת,
נכון.
ויש אחרי זה גם, מרים גם נותנת בשירה.
נכון.
ואני, כבר אני אומר, זה לא הבחנה שלי, זה משהו שמעתי, אני לא רוצה לקחת על עצמי קרדיט. בפסוק א', כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, השירה לאדוני, כי גאו גאה סוס ורכבו רמה בים. ואחרי שהוא מסיים את השירה, מרים לוקחת את הטוף בידה, עושה משהו פעיל, וטען להם מרים, שירו לאדוני, כאילו שירו איתי. ויש פה שתי שירות שמדברות למעשה אחד מלמעלה ללמטה, מהמנהיג שאומר לעם, תשירו איתי, בואו תעללו את השירו, לבין מרים שהיא מנהיגה עממית,
נכון.
היא מנהיגה שמלמטה. היא גם שמעתי מלא פרשנות על זה אם עושים את זה וקטורים, אז משה הוקטור שלו זה מלמעלה למטה, אני בא בשם האל, אני אומר לכם מה טוב, בואו אחריי ויהיה טוב וכאלה, ומרים היא באמת, היה לה איזה תיק כזה של הלכידות החברתית, ראינו מה קרה אחרי שהיא נפטרה, לא היה להם מים, כי היה את הבאר הקסומה שלך בעקבותיה, אז היא באמת הייתה מנהיגה עממית. ואני בחרתי את שני הדברים האלה, כי זה דיבר אליי ישר, כי בכל התקופה הזאת של המאבק לשחרור החטופים, שעדיין לא הסתיים, כי עדיין הם עוד לא כולם פה, יש שני סוגים של מנהיגים. יש מנהיגים שמדברים אלינו מלמעלה, למטה, אנשים שאומרים לנו, כן תעשו את זה, אל תעשו את זה, זה טוב לנו, זה לא טוב לנו, זה מחזק, לא רואים מרחאות אוויר, אז אני אומר, אני עושה מרחאות אוויר. זה מחזק את החמאס וכל הדברים האלה, ויש את המנהיגות העממיות שהן נשים, שזה מה שיפה. אז את המנהיגים, אני לא אקרא בשמם, כי יש הרבה, אבל אני כן רוצה לציין את עינב צנגאוקר, ואת נעמה לזימי, ואת אפרת רייטן, ואת איילת מצגר, ועוד כל מיני, הן פוליטיקאים והן במשפחה, שהן פועלות מלמטה ללמעלה. ובלי התופעה הזאת, של לפעול מלמטה, להתנחל בלבבות, ולפעול עם תנועה עממית שהיא א-פוליטית, אלא פשוט תחזירו לנו את הילדים, כל הדבר הזה אני בטוח שלא היה קורה, ואם היה קורה, היה קורה בעוד הרבה הרבה זמן, אז זה הזמן to shut out לכל המנהיגות, ולכל מי שרוצה להיות מנהיגה, ומי שרוצה ללכת לדבר הזה, אנחנו צריכים יותר נשים, אני מרגיש את זה, כל פעם שאני הולך לכנסת, אנחנו צריכים יותר נשים בציבוריות הישראלית.
טוב. אז זה המעניין, זה היה ממש נאום.
סליחה.
לא, הכל בסדר, לא, זכותך. אני רק מנסה זה. אז א', אני מסכימה אתך לגבי המנהיגות, אני חושבת שגם ריצ'י גולדברג.
נכון.
כזו, היא ממש הצליחה לגעת בלבבות.
מדהימה.
וגם בכל העולם.
כן.
ממש כאילו, הייתה לה את היכולת לגרום לאנשים בכל העולם, לאנשים ונשים, בכל העולם ממש להזדהות איתה, ולהרגיש את זה מבפנים. וכן, אני לא יודעת אם זה תמיד גברים ונשים, אני חושבת שככל שהזמן עובר, אז כאילו, אני חושבת שלמרים לא הייתה ברירה ללהיות מנהיגת העם, כי היא הייתה אישה.
היא הייתה אישה.
כן. ואני מקווה שעם השנים זה לא רק תפקיד של נשים.
להיות מנהיגות עממיות? לא, אני ממש מקווה שלא. אבל כבר יש לנו דוגמה אצלנו, 73, הייתה לנו ראש ממשלה אישה, לבריטניה הייתה ראש ממשלה אישה, הכל בסדר. אני רק אומר, אני קורא לנשים שהן מנהיגות עממיות, ללכת ולהנהיג אותנו באמת.
יפה. טוב, ועכשיו, אז אני אגיד את הפסוק שאני בחרתי. אני בחרתי את הפסוק הראשון, למרות שבאמת, קודם כל זו פרשה עם מלא דברים. עכשיו דיברנו טיפה על שירת הים, אבל יש מלא דברים בפרשה הזו, מלא 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 אירועים. בחרתי את הפסוק הראשון, ורק כאילו צריך להבין שזה השנייה שהם יוצאים ממצרים. בסדר? זאת אומרת, אחרי 10 מכות, באמת אותות ומופתים פסיכיים לחלוטין שבני ישראל ראו, באמת איזה מין רגע, וגם דיברנו על זה בפרקים קודמים, שבעצם אין רגע שבו יש איזה מין כאילו התעלות מזה שבני ישראל יצאו ממצרים. לא. אין כאילו, זה לא כמו סרט הוליוודי, זה לא מאורגן כמו סרט הוליוודי, שיש את הרגע הזה, שיש לך את הצמרמורת, ואתה מבין שהזה שקרה, קרה עכשיו.
נכון.
זה כאילו
הכל, אין הכרת הטוב, אין כל מיני דברים
כן,
כאלה.
כן, גם אין כאילו איזה מין רגע כזה, נגיד, בסרט הוליוודי הייתי מדמיין שיהיה את הרגע הזה שפתאום משה מסתכל, או פתאום העם מסתכל, או פתאום משהו קורה שאתה מרגיש שזה הדבר המפעים הזה, שעם של עבדים יצא אחרי שנים של עבדות איומה ונורא, אין את זה.
בגלל זה משה לפני השירה אומר להם, תשירו קצת, תהיו מבסוטים.
בדיוק.
תעופו על עצמכם.
אז שירת הים זה אמור להיות הרגע הזה, ותכף נדבר על זה. אבל הפסוק שבחרתי זה, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. בעצם אלוהים, הכל יכול, מבין שלמרות שהוא כל יכול, העם הזה שהוא עם של עבדים, אם הוא יצא ממצרים ומיד יתקל במלחמה, הוא לא מסוגל להתמודד, נכון. הוא יחזור חזרה למצרים. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על זה שביהדות, הדמויות התנכיות הן לא מושלמות, והן תמיד אתה רואה גם את הבאגים שלהם. אבל זה שגם אלוהים מודע למגבלה שלו,
כן.
זה קטע פסיכי לחלוטין.
נכון, נכון.
אלוהים בעצם, בשנייה הזאת, אומר, נכון, אני אלוהים כל יכול, אבל את זה אני לא יכול.
נכון.
ואני חושש מזה, ולכן אני אקח אותם במסלול אחר.
לא שזה עזר לו, כי מהרגע הזה הם לא מפסיקים להתלונן.
הם לא מפסיקים להתלונן. הם לא מפסיקים להתלונן. זה משהו שהוא באמת, אני חושבת גם על הכתיבה של הטקסט, שבעצם אלוהים מודה שהוא לא יכול הכל, שהוא בעצם, הוא יכול הכל, אבל הוא חושש שהוא לא יצליח בדבר הזה, למרות שהוא היה יכול, הוא בטוח היה יכול, נגיד, למנוע מהמלחמה. כאילו, הרי מה אומרים? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. בסדר, אבל אלוהים היה יכול לדאוג לזה שלא תהיה מלחמה נכון. באותו רגע, והם לא ייבעלו. אבל הוא כאילו מודע, הוא אומר, אני לא רוצה להעמיד בספק, אני לא רוצה להקשות, והוא מודע למגבלה, יש בזה משהו שהוא די מדהים. כאילו, נכון. זה מין צניעות מאוד
יש
עמוקה.
יש לו גם יודע שזה עם של עבדים.
נכון.
עם של עבדים זה אנשים שעוד לא הבינו את הערך הכי חשוב, שזה חירות.
נכון.
ויש כאלה שאומרים, גם על עבדויות יותר מודרניות, שעבד נשאר עבד, ואם היית עבד, אתה תמות עבד, וכל הדברים האלה, שמדברים סביב ערך החירות. אני שמעתי גם מדרש מאוד נחמד, שאומר שעברו 27 שנה, לא יודע איך חשבו את זה, בין יציאת מצרים, לקבלת, למעמד הר סיני, והפרשנות שזה אומרת, שעם של עבדים, עד שם אנשים שלא מרגישים שהם בני חורין, לא יכול לקבל עליו את התורה, ולתורה אני לא מדבר רק על מצוות, אני מדבר על ערכים, אני מדבר על לכידות עם, אני מדבר על כל הדברים שהופכים אותנו לעם, זה התורה. וזה גם מתקשר לנושא של החטופים, כי אני גם אומר את זה כבר מלא זמן, עד שלא כולנו נהיה בני חורין. וכשאנחנו מקליטים את הפרק, יש עוד 79 נכון. אנשים שאינם בני חורין. עד שלא כולנו נהיה בני חורין, לא נוכל להמשיך לתיקון הבא. שאנחנו נכון. רוצים, לאחדות שאנחנו רוצים, לכל תוכנות הנפנאות והנדרות, שאני, עוד פעם אני אומר, אני נתקלתי בעם ישראל על כל גווניו, וכולם היו מצוינים.
כן.
כולם. וזה באמת לא משנה מאיפה הם באו, ואני מספיק גם בשטח וגם נוסע למקומות, ונפגש עם אוכלוסיות שהן לא טובת התעודה הרגילה שלי. זה גם עניין לפי דעתי של גיל, שכבר נמאס לי לדבר עם אנשים שאומרים לי נכון, נכון. אתה יוצא החוצה, שיאתגרו אותך. אז העניין הזה שאם אתה לא בן חורין, אם אתה לא יודע מה זה חופש, אתה לא מרגיש אותו, אז גם אין לך את כל, אתה חסום, משהו אצלך, אתה צריך לפתוח את זה. אולי בגלל זה חיכו 27 שנה.
כן. כן, כדי שתוכל, כן. ובאמת פה הם מאוד עבדים.
מאוד עבדים.
מאוד מאוד עבדים, נכון. כן. אז באמת הם יוצאים ממצרים, ועושים את המעקף הזה, ועדיין אלוהים מאוד מפחד מזה ש... מזה שהם יפגשו את הפלישתים שילחמו בהם, אבל מה שקורה בפועל זה שפרעו פתאום מבין שבני עשר לצאו ממצרים, והוא אומר, מה, איך זה קרה וכו', והוא פשוט מאמיס את כולם ורוכב אחריהם, וזה רגע מאוד מאוד מפחיד,
כן.
נכון?
כי גם התנך פה, בהנחה שאין מילה מיותרת, יש גם משהו בתיאור הטכני, המאוד ויזואלי של הצי הזה שרודף אחריהם, שרשום, ורדפו מצרים אחריהם, כל סוס רבר פרעו, ופרשה, וחילו, לפי בעל צופן. כלומר, יש פה ממש, הם אומרים, תקשיב, רודף אחרינו, צבא
הכל,
מיומן.
נכון.
זה לא אנחנו אספנו כמה מצות ורצנו מהר, זה כבר אנשים שכאילו ברבק הם עוטפים אחרינו, ואתה יכול להבין, את ההמולה שבאה גם אחרי זה, כי יש פה תיאור נורא נורא יפה, אתה ממש יכול לדמיין את זה.
נכון, נכון, והם בני ישראל מאוד 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 נבהלים, מאוד, והם מיד באים למשה, נכון, וצועקים עליו, שזה הפעם הראשונה מאז שהם יצאו ממצרים.
כן, אפילו. זה ייגמר ביהושע, אם בכלל זה ייגמר.
זה לא יאומן, כן, כן. אז הם מיד באים ואומרים, מה, אין קברים במצרים? מה, לקחת אותנו לעבוד במדבר? עכשיו, שוב, אני שוב חושבת על אלוהים באותו רגע, גם על משה, אבל גם על אלוהים, שכאילו...
אמרתי לכם.
לא, אין שום הכרת תודה, אין שום הכרת הטוב, אין כלום,
כי הם עבדים, הנה תראים מה הם כותבים. כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. זה תודעת עבד.
נכון.
אם טוב לי לחיות... כעבד מאשר למות, זה תודעה של עבד.
נכון.
יש המון תודעות אחרות שאנחנו רגילים לשמוע גם לא רק בתנך. חירות עולמות, נכון, כל הדברים האלה. נכון. ועבד לא יודע אחרת. הוא אומר, עדיף לי להיות עבד. כלומר, עדיף להיות רכוש של מישהו אחר. זה המשמעות של
זה
עבד.
זה משוגע לגמרי.
ולחיות על סיר הבשר, סיר החמאה, לא משנה מה, זה מישהו שבחיים לא טעם טעם של חופש, ולכן הוא לא יודע שעדיף לו. למות מאשר להיות בן אדם לא חופשי.
כן, להיות אדם לא חופשי, ממש. זהו, ואז אלוהים אומר למשה, מה אתה בת? ומשה בא צועק, מה אתה צועק? אמר לך, תיסו, קדימה, תיכנסו למים, תתחילו זה. והוא אומר להם גם, אני אקשה על מצרים, אחזק את ליבם, והם יבואו לתוך המים, וירדפו אחריהם, ו... זהו, והם פשוט נכנסים לתוך המים.
רגע, לפני זה,
כן.
יש פה את המילה, גם אלוהים אומר למשה, ונטה את ידך, וגם משה, ליטות את המטה, מופיע פה המון פעמים, גם זה שמתי לב, כי בדיוק בגלל הדברים שאמרת, שהעם לא כל כך יודע מה עובר עליו, מושקע פה אקסטרה בתיאטרליות. הוא יכול להגיד, תגיד למים להיפתח, ייפתחו. לא, יש פה מקל, ויש פה יד, ויש פה, יש פה אקסטרה תיאטרליות של משה, כדי להגיד לעם, חבר'ה, שימו לב, אני עושה את זה. הנה, אני נותן עם המקל, פותחים לכם, הוא מקדיש תיאטרליות, כדי שכולם יראו את זה כמו שצריך. זה תשדיר שירות כזה.
יפה, זה גם העמוד ענן, זה
כן,
אותו דבר.
כן, הכל שם באותות הכל ובמופתים שם, ובגדול, כדי שיראו את זה.
ענן והחושך, ועיר את הלילה, ולא קרה, כאילו הכל נורא נורא דרמטי, נכון. ורוח קדים, עזה, נכון. נורא דרמטי, אתה אומר, וזה נכון שזה הרגע שבו הוא הכי דומה לדרמה של יציאת מצרים.
כן.
זה כאילו לא קורה ביציאת מצרים עצמו, זה קורה פה על הים, והמצרים רודפים אחריהם. המצרים רודפים אחריהם, וזה בטוח נורא 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 מפחיד.
כן.
אבל באמצע שהמצרים בתוך הים, הוא משה שוב נוטה את ידו, והמים שווים, וזהו. ולא נשאר בהם עד אחד, שיש פרשנות שזה אומר שפרו היחיד שנשאר.
יפה.
אחד נשאר, כולם
כזה
זהו.
כזה שיוכל לראות.
שיוכל לראות, כן. שיוכל לראות, וגם, אני חושבת שגם בני ישראל יכולים לראות.
כן.
כאילו לראות את האדם שהם כל כך פחדו ממנו, שפתאום,
כן, בלי העוצמה שלו.
פתאום בן אדם.
כן.
כן, כי הרי הם היו סוג של אלים.
כן.
אז יש פה איזה משהו נורא דרמטי נכון. שקורה, זה יפה, נכון? כן. זהו, ואז מגיעה השירה, שאני אומרת בכנות, ואני אומרת את זה כל פעם שמונות, על שירת הים, אני מתה על השירה הזו.
וואלה.
היא שירה יפה פייה. אני חושבת שמה שמאוד יפה בה, זה שהיא שירה שמלאה במצלול.
כן.
כאילו, היא לא בהכרח מתחרזת, אבל כשאומרים אותה, שומעים את הכל קורה.
כן.
כאילו, אתה ממש, כאילו, מה התחלה? אז יש שיר משה, כאילו, השיר על האדוני, כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים. ואז, ויש פה, כאילו, מין משהו נורא יפה שמתחיל.
זה גם כתוב, הטקסט כתוב נורא יפה, כי כל הרווחים האלה, וקצת ביקורת המקרא, שאני גם מתעניין בה, אני הבנתי שהשירות במקרא זה הטקסטים הכי עתיקים.
הכי קיומים, כן.
זה אומר שיש אנשים שלפני 3,000 שנה, אמרו את זה בהיגדת לבנך, את הטקסט הזה, אחד על אחד, ופה אני חייב להגיד משהו כאילו בתור ישראלי מאוד גאה. העובדה שאני יכול היום, בשנת 2025, לקרוא טקסטים שאני יודע שאנשים אמרו אב לבנו לפני 3,000 שנה, זה לא פחות מפסיכי.
זה פסיכי לגמרי.
זה פסיכי.
נכון.
זה כאילו הנס הזה שנקרא יהדות וציונות, הנס הזה שנקרא יהדות וציונות, זה כאילו כל פעם אני אומר, תבינו שאתם חיים בנס.
נס, לגמרי.
שזה כאילו, ומי שלא אוהב להתחבר למינה של נס, כמו החי ואחיותי החילונים, אני פשוט אומר להם, זה תופעה ייחודית בתולדות האנושות.
כן.
אני לא זוכר מתי זה היה, זה היה שהילדים שלי היו קטנים, הילד שהיה בכיתה ב' או ג' והלכנו למוזיאון ירושלים, מוזיאון ישראל בירושלים. אגף הנוער, כיף תמיד. אני אמרתי, בואו רגע למגילות הגנוזות. בסדר? מגילות הגנוזות, מגילות שנמצאו בקומראן, בנות 3,000 שנה. ואני קולט את הילד שלי, עומד מול אחת המגילות, וקורא. ואני פתאום תפסתי את עצמי, ואני אומר, מה זה? זה ילד שנולד אחרי שנת 2000, במדינת ישראל, עם הטנקים, עם ה-F-16, כל הדברים האלה, והוא קורא טקסטים שנכתבו לפני 3,000 שנה. אין כזה דבר בעולם. ואנשים כל הזמן אומרים לי, מה אתה מתלהב, מה אתה מתלהב? ואני אומר, תקשיבו, אתם מכירים מישהו שהוא אדומי? אתם מכירים מדיינים בחיים שלכם? אין עמים כאלה. כל העמים שמוזכרים פה, כמעט אין אותם יותר. אין אשורים, אין בבלים, גם כל אלה שעשו לו את כל הדברים האלה.
נכון.
רק אנחנו נשארנו. וזה בזכות הספר. אז גם, וזה אני אומר גם לכל חבריי החילונים שהם אינם בעלי אמונה, גם אני לא בעל אמונה, היה, לא היה, זה לא משנה. חייבים להכיר בטקסט הזה בתור הקנון, שבגללו סבא שלי בא לפה והסבא שני בא לפה, משני המקומות, אחד מאירופה, אחד מאפריקה, חייבים להכיר בזה, חייבים להכיר בדבר הזה, כי אם לא נכיר בדבר הזה ולא נלמד אותו, אז באמת אין לנו שורשים. ואני אומר לך את זה באמת סופר סופר בתור חילוני, זהו, רק רציתי להגיד את החיבה שלי לטקסטים.
אז לא, אז אני מאוד מזדהה עם זה, אני עפה על זה, אני עפה על זה, שזה כאילו, תקשיב, קודם כל זה פשוט טקסט יפהפה.
נכון.
הוא מאוד מאוד יפה, וגם כאילו כשאני קוראת אותו, אני גם שומעת, אתה שומע את זה. נכון?
כן.
אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, מרכבות פרו וחילו ירה בים, מבחר של ישב, טובו בים סוף. ואז יש את התאומות יחסו מו, ירדו במצולות כמו אבן, ואז זה שוב עולה, ימינך אדוני נדרי בכוח, ימינך אדוני תרעץ אויב, ברוב גאונך תהרוס כמך, תשלח חרונך יחולם או קקש, וברוח הפך נערמו מים, ניצבו כמו נד נוזלים, קפאו תאומות בלב, אתה כאילו, עכשיו, אני קוראת זה תיאטרלי, אבל זה נורא מתבקש, זה כאילו, זה שם, ואז, ימשיך עוד טיפה, אמר אויב, וזה מה שאמרת על הפירוט, ארדוף, אשיג, אחלק, שלל, תמלא אמון נפשי, אריק, חרבית, תורישם או ידי, כאילו, עכשיו אתה גם שומע את המרכבות, את הבום, בום, 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 הם באים אחר הבא. וזהו, ואז התשובה של אלוהים, נשבת ברוחך כסמו ים, צללו כעופרת במים אדירים. ואז אפשר להתחיל להלל את אלוהים.
נכון.
מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. כאילו, זה פשוט, בעיניי זה ממש...
לא, זה מדהים.
זה מקסים. כן. זהו. ובסוף באמת שמרים בכל זאת גם יוצאת לחגוג ולשיר, ותגיד, ראית נסיך מצרים? את הסרט?
וואי, ממש במזמן.
אצלנו, ראינו אותו שוב ביום שישי.
לא,
לא, לא, לא, לא.
אוקיי.
לא, לא.
את מדברת על הדיסני.
זה לא דיסני, זה מירמקס, נראה לי. כן, משהו. כן, אז אנחנו רואים את זה כל שנה.
וואלה.
גם כשקוראים את הפרקים של יציאת מצרים, וגם לקראת פסח.
פסח, אוקיי.
ממש מכורים, יודעים את זה בעל פה. אז גם שם, כאילו הרגע שבו, משהו אמיתי קורה, זה אחרי קריאת ים סוף. כאילו גם שם, כאילו יש שם, כשהם יוצאים ממצרים, אז הם מתחילים לשיר קצת, נתית בך, סליחה, אבל הדרמה האמיתית קורית אחרי קריאת ים סוף. כאילו יש שם משהו שבאמת, אני חושבת שהיא גם...
אי אפשר להישאר אדיש לכזה דבר.
אי אפשר להישאר אדיש. וגם אני חושבת שכאילו זה הרגע שבו, שבני ישראל כאילו, והאמינו באדוני ובמשה עבדו, כאילו. זה הרגע שבו, בני ישראל כנראה מתחילים להאמין,
כן.
או מתחילים, למרות שהם עוד, הם התלוננו,
עוד שנייה אחת
עוד
יש
בעיות התלוננו של מים.
עוד שנייה הם אומרים, מה קורה עם המים, מה קורה עם האוכל, מה קורה עם הזה.
מה קורה? אבל יש פה שנייה אחת שמצליחים להאמין לפני שהכל קורה כן. שוב. אז לא, אני כאילו מקשה שצריך להנות מהשנייה הזאת. ובאמת שוב זה מדהים בדיוק כמו בתחילת הפרשה, שאיך שבני ישראל יוצאים ממצרים יד אלוהים אומר, אני יודע, הם לא יאמינו, הם יבעלו וזה, אז גם פה, איך שזה נגמר, ממש מיד אחרי, בתן למרים, שירו לאדוני כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה וים, זאת אומרת, זה בדיוק ההתלהבות, ואז, ויסה משה את ישראל מים סוף, ויצאו למדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים.
הנה, שלושה ימים. זה כל ההתלהבות מההפקה הזאת, שלושה ימים. יאללה, איפה המים? ואחר כך יש גם איפה האוכל, לא?
כן, כן, הם מתחילים להתלונן על המים, ואין מים, והמים הם לא מתוקים, ויש נס שהופך את המים למתוקים, וזה פשוט... זה, מאותו רגע, זה הולך לקרות כל הזמן, הם מתלוננים כל הזמן, על כל דבר, ומיד מתלוננים גם על על האוכל, ואז יש להם מן שמגיע מהשמיים, וגם על המן הם התלוננו
באיזשהו שלב. ברור, בהמשך הם יגידו, זה לא טעים.
בדיוק, זה פשוט endless, endless, מלא מאוד תלונות של בני ישראל. ואז יש את העניין של הבשר, ואז הם מקבלים את הסלב, וכאילו, הם באמת מקבלים הכל, אבל הם לא מפסיקים להתלונן.
נכון.
ואני חושבת שיש רגע אחד של הכרת תודה, של הכרת הטוב, זה קצת די...
ומי שבאמצע זה משה, שכמעט כן. בכל הצטלבות כזאת, הוא בא לאלוהים ואומר, די, אני לא יכול יותר. אני מתפטר.
כן. לא, זה לא, לא, לא מיד, כן,
לא
אבל
מיד,
יש לא מעט.
יש לו כמה
יש
פעמים
לא
שהוא
פעמים
פשוט
שהוא
כבר
ממש,
לא רוצה,
כן,
הוא לא רוצה
כן,
את זה.
הוא לא רוצה.
וזה העניין של מנהיג שנבחר. אתה לא יכול להיות מנהיג רק בדברים הטובים.
נכון.
קיבלת טעם הכי קשה להנהגה.
הכי קשה.
לך על זה, אחי.
נכון.
אתה לא יכול, בשביל זה הוא כל הזמן גם
יודע,
דוחף
זה
אותו.
גם, זה גם מעניין בעיניי, כי בעצם התורה מספרת לנו שאנחנו צריכים לרצות מנהיגים שלא בטוח שרוצים להיות מנהיגים.
נכון.
המנהיגים הלא, לא, לא, לא מנהיג שמשוכנע לחלוטין
לא
שהוא צריך להנהיג שהוא זה.
לא צריכים מנהיגים שיש להם תאוות שררה, כי כן. המנהיגות השררה עצמה, זה לא מטרה,
כן,
זה חלק מזה.
כן, היא נוצרת נורא בקלות.
נכון.
שררה נוצרת נורא נורא בקלות. אני ראיתי את זה בכנסת, כאילו יש משהו ב... יש משהו ביחס של הציבור שמשתנה, ונורא בקלות אפשר להתרגל לזה, לאסוף את זה,
נכון?
להאמין שזה אתה.
נכון.
זה לא אתה, זה התפקיד.
נכון. ואת וזה... התפקיד אנחנו מכבדים. אני חייב
כן.
להגיד, אני מכבד כל תפקיד, לא את כל האנשים, את אמרת לא את כל הפוליטיקה, אבל לא את כל האנשים, לא את כל בעלי התפקידים, כבן אשם, בן אדם אני מכבד. אבל אני חייב להגיד עוד פעם, לא עוד פעם, אבל אני חייב להגיד, בתור אחד שבאמת נעטף פה על ידי כל כך הרבה שכבות של העם,
כן.
ככל שאתה מטפס יותר, כך גדל השררה והניתוק מהעם. כן. כלומר, סתם אני אומר צורך העניין, הרופא שטיפל בנו, שקלט אותנו בדלתות שמיים אחד, בבית חולים, והפסיכולוגית היו מצוינים. המנהל מחלקה היה מצוין. המנהל בית חולים מצוין. אתה עולה טיפ עלי, אתה אומר, מנכ"ל משרד הבריאות קצת פחות, שר הבריאות עוד יותר פחות. כאילו יש איזה משהו שככל שאתה עולה למעלה, פיזית, אתה מרגיש כן. את זה, יש יותר ניתוק מהעם. ופחות כן. מסתכלים לך בעיניים, והם יותר באמת לפעמים, וזה מאוד 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 קשה, אבל זה ככה היה תמיד. זה לא משנה אם אתה פרעו באפיפיור, או שר במרצדס. יש לך משהו בעטיפה, ביום-יום שלך, שאומר לך, אתה מורם מעם. אם אתה תשכח, אם, בניגוד לפרעו, או משה, או כל מנהיג עבר שנבחר על ידי האל להנהיג את העם, פה נבחרת על ידי הציבור.
כן.
אתה צריך לזכור מי שלח אותך, צריך לזכור מי נכון. מתובד בשבילך.
אבל דווקא משה, אני חושבת שהשררה קורית נורא בקלות, ובעצם התורה מאוד מנסה להגן עלינו מפני
נכון,
שררה.
נכון.
לכן גם בסיפור של המלך, אסור לו להרבות בסוסים, אסור לו להרבות בנשים, הוא צריך בעצם כל היום לשבת ללמוד תורה,
זה הציווי.
סליחה, זה הציווי.
אבל בספר מלכים אנחנו רואים שזה לא הולך שם כל הזמן.
אוקיי, אבל התורה...
כי אנשים הם אנשים.
כן, אבל התורה היא מאותתת לנו
נכון.
מה הרצוי. בסדר? היא לא מראש אומרת, תקשיבו, זה המצב, בסדר? זו שררה, ואללה בבאללה, תתרגלו. לא, התורה שמה לנו סטנדרט מאוד מאוד גבוה. נכון. אני חושבת שגם הסטנדרט של משה כהמנהיג שלנו זה סטנדרט מאוד מאוד גבוה.
נכון.
עכשיו, זה לא תמיד מצליח. בסדר? כמו ש... הרי התחלנו את הפרשה בזה שאפילו אלוהים אומר, אוקיי, יש דברים שאני כנראה יעבדו, ויש דברים שכנראה אני פחות אצליח לא יעבדו, בוא לא ניכנס לשם. אבל מראש שמים לנו סטנדרט גבוה.
נכון.
ואני חושבת שזה יפה ששמים לנו סטנדרט
לגמרי,
גבוה.
לגמרי, לגמרי.
ואנחנו עכשיו...
יותר לפעמים... מזה, גם בתנך, בהמשך התנך, אנשים שמנהיגים, שלא עומדים בסטנדרט האלה, הם מקבלים על הראש.
נכון, הם מקבלים על הראש.
זה...
נכון.
מי שחוטא, מוגדר כחוטא.
נכון, נכון. אני רוצה להמשיך לעוד משהו מאוד, יש פה גם את השבת, לא, באמת יש פה מלא.
וואו.
כן, יש פה גם את השבת, שזה די מדהים שיש את השבת, וזה מאוד מעניין, כי זה בדיוק להפסיק להיות עבדים.
נכון.
בדיוק האופן שבו אתה מפסיק להיות עבדים, העבד, זה שיש לך יום בשבוע שאתה לא צריך לעבוד בו.
נכון.
ולכן זה כאילו מצד אחד...
זמנך בידך, שאתה עבד, כן. זמנך, עוד פעם, אנשים, בני חורין לא יודעים
לא
מה
להבין.
יש להם נכון. ביד, עד שאתה לא נפגש עם מישהו שנטלה ממנו חירותו. ומישהו, ופה אני יכול להגיד שנפגשתי מספיק אנשים שנטלה מהם חירותם. כשאתה צריך להיות תלוי במישהו אחר, באוכל שלך, ללכת לשירותים, דברים קטנים כאלה, אוויר, ווליום של שיחה בין אנשים, כן להחזיק את הידיים, לא להחזיק את הידיים, כל הדברים ששמענו, זה הבייסיק של להיות לא בן חורין. ופה, את אומרת, השבת, זה, השבת אומרת, אני שומר את השבת כי אני רוצה לנוח, השבת היא מנוחה בשבילי, כאדם חורין, עבד הוא רכוש, כמו ש... אז, פעם, חמורים לא היו עובדים בשבת, והיום שרתים, לא שרתים בבית ספר, שרתים של מחשבים. Mm-hmm. השרת עובד בשבת, כי הוא מכונה, כי הוא העבד אמיתי, כי מכונות אתה יכול לשעבד, אבל אנשים צריכים את החופש הזה, את היום חופש, הנה, אפילו קוראים לזה יום חופש.
כן.
כי זה מונח שעד שהוא לא נגזל ממך, אתה לא יודע להעריך אותו. ולכן אנחנו צריכים באמת כל דקה שאנחנו נושמים, להגיד תודה למי שצריך, כי אנחנו אנשים חופשיים.
בני חורין.
גם פרטים וגם כעם.
כעם.
וזה הפלא של הציונות שאני דיברתי עליה בהתחלה.
כן. וההרגשה הזו, אם מותר לשאול, כן. כשחוזרים בני המשפחה שלך, כן. אחרי שהם חוו את החוויה הזאת, זה כאילו לוקח זמן עד שהם מתרגלים לחיות בתחושת חירות?
זה עניין של גיל, זה עניין של... אין כלל.
אוקיי.
אנחנו כבר למדנו את זה, אין כללים. זה ששרדת שבי, לא אומר שאתה יכול לעוף. ולכן, לא התגברת על הפיזיקה, התגברת על עצמך, שזה מעולה, ועכשיו בא לך לאכול, תאכל ב-12 בלילה, תעשה מה שאתה רוצה. אבל צריך לשמור שהתחושת, לא להפוך את זה להיבריס, לא להפוך את זה לאני סופרמן. ועושים גם וגם, וראיתי את זה מול העיניים, בהמון ילדים שחזרו מהשבי. אצל מבוגרים זה קצת פחות, אתה לוקח יותר זמן.
ואז מגיע רגע מאוד דרמטי, זה פשוט פרשה באמת עם הרבה דרמות, אבל יש כמה דרמות מיוחדות, על השבת נדבר גם בפרשות אחרות. ואז, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. בסדר?
כן.
ומשה אומר לי, יהושע, תבחר אנשים וצא להילחם בהמלאק, ויהושע עושה את מה שמשה אומר לו, ומשה ואהרון וחור עולים לראש ההר, וכשמשה מרים את ידיו, ישראל גוברים, וכאשר הוא מניח את ידיו, והמלאק גוברים, והם שניהם תומכים בו, ובסופו של דבר יהושע מחליש את המלאק ואת עמו לפי חרב, וזה כאילו מין תיאור מלחמה מעניין. מצד אחד הוא כאילו תיאור מלחמה, התארגנו יצאו למלחמה, יש איזה קטע לא לגמרי ברור עם הידיים למעלה, הידיים למטה.
אה, לי הוא מאוד ברור.
אוקיי, אז תתייחס אליו.
זה עוד פעם, זה חלק מהתיאטרליות. כשהלוחמים נלחמים, הם צריכים להסתכל אחורה ולראות שהמנהיג שלהם, או המצבי שלהם, הרי יהושע וכלב תפסו לו את הידיים, לא?
לא יהושע, אהרון וחור.
אהרון וחור, סליחה.
יהושע הוביל את המלחמה, הוא כאילו הצעיר.
הוא המצבי, הוא הלך איתם קדימה, הוא האלוף פיקוד, הוא רץ קדימה, אבל הרמטכ"ל, המנהיג,
זהו, הוא ראש הממשלה והוא הרמטכ"ל בעצם.
אוקיי, נכון.
משהו כזה.
אז בואו נעשה מהתחלה. כשהם עולים על הגבעה, אז יש פה עניין טופוגרפי. כלומר, כל מי שנלחם יכול להסתכל על הגבעה בכל דקה נתונה, ולראות את הידיים של משה למעלה.
נכון.
זה אומר, אנחנו איתכם, אני ואלוהים איתכם, תמשיכו להילחם. יש פה משהו נורא נורא ברור. אני שולח אתכם למלחמה, אבל גם אני עושה משהו.
כן.
אני, יש לי את הקו איתו. אני שומר על הקו פתוח, כדי שהוא ידע. וזה זה, זה עם הידיים שלי. אני מתעייף, אתם אוכלים אותה. זה להראות למי שנלחם, מי שעושה, מי שעובד את עבודת השוחות, מי שמלכלך את הידיים, מגפיים בבוץ, תקריא לי את זה איך שאת רוצה, שהמנהיג שלו, וזה שעומד מאחורי המנהיג, המנהיג הגדול, אחי של העם, של זה אלוהים, הוא איתך, חביבי, לא לדאוג. וזה משהו נורא 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 חשוב, לכל בן אדם שנלחם, כי תחשבי, זה מלחמה מן הסתם, של חרבות ודברים כאלה, זה לא מלחמה שאתה רואה אתה לוחץ על כפתור וזה.
לא, לא,
אתה
לא,
רואה את המוות בעיניים,
לגמרי,
ואתה שומע את הקולות, ואתה מריח את הדברים, ואתה צריך מדי פעם להגיד, רבק, אנחנו מפסידים, אנחנו מנצחים, אני מסתכל על הגבעה, עושים לי ככה, תמשיך, אז אני בסדר. זהו, זה המשמעות של זה, נכון, לדעתי.
נכון, ויש גם עוד משהו, מה שהתחלת לומר, שזה כאילו, יש את המדינאי, או נכון, המנהיג הפוליטי, ששולח לקרב, אבל הוא לא נמצא עם העם בקרבות עצמם.
נכון.
ובקרבות עצמם נמצא בעצם הדמות המצבי.
המצבי.
נכון.
נכון.
ואז זה כאילו מחבר ביניהם.
ואז באמת, מתישהו בהמשך, כשהמנהיג יסיים את תפקידו,
נכון, המצבי
אז המצבי עולה, אותו. כי נכון. עכשיו אנחנו נכנסים לכבוש.
נכון.
אז זה משהו אחר. אתה צריך נכון. לפעמים, אז יש מנהיג של עיתות שלום, ויש מנהיג נכון, של עיתות מלחמה.
מלחמה. אז זהו, אז זה, ואז קורה, ואז יש טקסט מאוד מעניין, טוב, זה המלאק, אנחנו, אין פה ספוילר, כולם יודעים, שבעצם אלוהים אומר למשה, תכתוב זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. פשוט, הוא פשוט, ואז, כאילו הוא פשוט אומר בצורה חד משמעית, בני המלאק לא מגיע להם לחיות.
כן.
שזו אמירה מאוד מאוד דרמטית, אני רק אמשיך עוד טיפה כי זה יפה, ומשה בונה מזבח, ויקרא שמו אדוני ניסי, ויאמר כי יד על כס ים מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. פשוט, זה פשוט, יש עם אחד, שבעצם אין לו זכות קיום.
נכון.
עכשיו זה מעניין, כי המצרים, הם ממש עינו את בני ישראל, עשרות שנים, ולכאורה בני ישראל לא יכולים לצאת ממצרים, בלי בן אדם אחד שמת.
נכון.
כאילו, 10 מכות, רק במכה העשירית, בני אדם מתים.
גם זה על חצי על אלוהים, כי הוא מקשיח את...
נכון, אבל בחמש הראשונות, פרעה מקשה את ליבו, נכון? זה היה יכול להיגמר, מה שנקרא, בלי שנורא כדור אחד.
נכון.
ובטח בלי שמת אדם.
נכון.
וגם בסוף, כאילו, מת... זה לא... אין בשום שלב
לא
אמירה...
לא מוכרים את זכר המצרים.
לא.
כן.
לא, ממש לא. ואפילו יש סביב שירת הים, יש דיון בחזל, על, כאילו, זה דיון מאוד מפורסם, מעשה ידי טובים בים, ואתם אומרים שירה.
אני אוהב את זה.
נכון? כן. זה המלאכים ששרו, ואז אומרים להם, רגע, לא, אני,
בהם.
כן, אני לא מתאים לי, זה מעשה ידי. ושתי דקות אחר כך, או לא משנה, שני פרקים אחר כך, שלושה, לא יודעת מה, אלוהים אומר, לא, זה עם שאתה צריך למחות אותו מעל פני השמיים, כאילו יש בזה, מעל פני האדמה, יש בזה משהו, מאוד
דטרמיניסטי, מאוד סופי.
מאוד דרמטי,
כן.
ומאוד לא אופייני.
נכון.
כאילו שאר העמים, היהדות כאילו, יש גם עמים שאנחנו עוברים דרך ארצם, בדרך
באישור, ל... באישור, שלא באישור,
כן,
נכון?
כן, בדיוק, ואף כן. אחד לא חושב שצריך להרוג את כולם, ויש פה איזה מין משהו מאוד מאוד שונה. קודם כל זה מעניין. זאת אומרת, מה בעם הזה גורם לאלוהים לצוות כזה ציווי, ואיך יכול להיות שאנחנו עם, שאנחנו כיהודים, כאילו מצד אחד ברור לנו שאנחנו צריכים להיות חלק ממשפחת העמים, וכאילו לעבוד בשיתוף פעולה, וזה לא... ולא
גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים, כן. כל הזמן זכור את הגר ואת האלמנה,
נכון,
את הגר ואת הגר,
נכון.
גם אלה שחיים בתוכנו,
גם אלה שחיים
אנחנו צריכים
בתוכנו,
להיות נחמדים עליהם.
לגמרי,
אבל יש
המלך אחרים.
שהוא...
בדיוק.
מה אומרת הפרשנות על זה?
אז קודם כל, זה מתחיל ממה המלאק עשו, שהמלאק הם נלחמו בצורה לא הוגנת. כאילו הם פגעו במסכנים, בנשים, בילדים, בקשישים, כאילו הם לא באו להילחם, כאילו מה שנקרא כמו גברים.
הם באו לעשות השמדת עם.
הם באו לעשות השמדת עם, הם באו כאילו הם פשוט הרגו נשים וילדים, הרגו את החולים, הרגו את המסכנים.
אז מי שמעורג נשים שהם סמל לפריון והמשכיות, וילדים שהם סמל לעתיד,
כן.
הוא כן עושה השמדת, הוא עושה ג'נוסייד.
הוא עושה ג'נוסייד.
ולכן מי שעושה לנו ג'נוסייד, לא. זה אולי ההצדקה שלנו לעשות לא ג'נוסייד.
זה
קצת מזכיר את... אני מספיק מבוגר בשביל לזכור את סבתא שלי מדברת על גרמנים, ואיך היא בחיים לא תיסע לגרמניה, לא תקנה אותו גרמני. היה פעם כזה,
כן.
טרנד כזה.
כן. טרנד חזק.
טרנד חזק מאוד.
כן.
אני בדרכון שלי לא חותמת של גרמניה, אני לא אסע לגרמניה, כל הדברים האלה. אז זה קצת מזכיר את הדבר הזה, כי הם רצו למחוק אותנו. ולא הצליחו.
נכון.
אז עכשיו אנחנו נמחק אותם.
נכון. ואני נזכרתי בזה, כשראיתי את הבמה הזו שסידרו, להחזרת החטופות, נכון? זה היה בשלוש חיילות,
כן,
נכון?
כן, זה גם היה עכשיו.
גם עכשיו.
הם עכשיו משתפרים, כן, גם הם משתפרים בהפקות,
במה.
כן.
וכאילו הסתכלתי על זה, זו במה במקום הרוס לחלוטין.
נכון.
הכל מפורק, מפורק, שעבור, בטח מסוכן גם לא.
אין אבן על אבן,
לא,
ליטרלי.
ממש, אין כלום, אבל יש במה מדוגמת.
כן.
ואני אומרת לעצמי, מה אתם עושים עם האנרגיה שלכם? באמת, כאילו, אתם יכולים להשתמש בכסף הזה כדי להתחיל להקים מחדש בית חולים, להציל ילדים, להכיל רעבים.
אבל זה המלאק המודרני, הוא כל מה שרוצה זה להשמיד אותנו. זה ברור, אבל זה היה ברור כל הזמן.
ואז נזכרתי בהיטלר ויהדות הונגריה.
בשניות האחרונות, בוא תשמיד לי את כולם. כן.
אתה כאילו אומר לעצמך, יש לך שתי אפשרויות. או... להמשיך במלחמה אפילו, מלחמה רגילה, בסדר? או לשקם את העם שלך, לא יודעת מה. או להשמיד יהודים.
או להפנות גדודים למקום שאתה יכול, בחזית הרוסית אולי לעשות
וזה,
משהו.
בדיוק, זה, או להרוג יהודים, ומה אתה עושה? הולך והורג יהודים. אתה כאילו עושה לך, זה לא רציונלי. זה לא רציונלי.
זה לא רציונלי, אם את מסתכלת על זה, אני לא רוצה להיות פה האדבוקט של היטלר ושל החמאס, אבל זה אידיאולוגיה. כשאידיאולוגיה היא קיצונית, כשאידיאולוגיה אומרת, כל עוד היהודים, שהם הכופרים והארנבים והשפנים והאלה, או בצד השני של היטלר שאומר שזה שורש כל הרע בעולם, אז אתה מצווה בשביל עולם יותר טוב, להשמיד את כל שורש הרע בעולם. ולכן, ככה אני רואה את זה, בזמן שמסתכל על אידיאולוגיות קטלניות וגדולות, אתה לא רואה את עצמך. זה... מי אמרה את זה? לפי גולדה מאיר, אם הם היו אוהבים את הילדים שלהם יותר מאשר הם אוהבים לרצוח את שלנו, הכל היה יותר טוב. אני לגמרי מסכים. כל מה שראו ונכנס, שום דבר לא חדש. זה שהם בונים בתי חולים זה יופי, אבל זה שבתי החולים משמשים כמוצבים קדמיים, מקורות לשיגור וכל הדברים האלה, זה כי משהו דפוק שם בסדר עדיפויות. ובגלל זה, כל הזמן אני מדגיש את ההבדל בינינו היהודים, בינינו היהודים, לבין אנשים אחרים. אנחנו לא רוצים להיות כמוהם. כל הזמן, לפעמים יש, אני מקבל תגובות של עין תחת עין וכל מיני כאלה. אבל יש את המונח הנורא יפה, עין תחת עין, בסוף כל העולם יהיה עיוור.
כן.
ולכן ערך הנקמה, למרות שהוא נשמע מדי פעם, אני לא חושב שהוא ערך יהודי.
אני חושבת שיהדות אומרת לנו, יש שני סוגי מלחמה. בסדר, ויש שני סוגים של עמים. יש מלחמה רגילה, בסדר? המצרים, היינו צריכים לצאת ממצרים, היינו צריכים לקבל את החירות שלנו. אני גם אפילו אגיד שראינו, כאילו, עבדות זה משהו שהיה קיים, זה לא משהו, בינינו מאוד קיצוני, אבל כאילו בעת העתיקה היו עמים שהיו עבדים.
כן, כן, ברור.
וזה היה חלק מהחיים.
נכון.
אבל אלוהים רצה שנצא ממצרים, יצאנו ממצרים, לא צריך להרוג את כולם, הם לא חייבים למות, אנחנו בטח... לעומת זאת, יש עמים שלא מתנהגים לפי הכללים, הכללים של משפחת העמים.
נכון.
אנחנו מצווים להתמזג במשפחת העמים, להיות עם בתוך משפחת העמים, ולהתנהג ביושרה ובהוגנות...
לפי כללי המלחמה, לפי
כן,
חוקי המלחמה, יש דוד כזה דבר מוסר
נכון,
מלחמה.
בדיוק. מול עמלק, שם הכללים הם אחרים.
נכון.
עכשיו, הסיפור הוא... לדעת לזהות מתי עם הוא עמלק ומתי הוא לא. ואני אגיד לך אפילו עוד משהו. זה גם לזהות מי זה עם שהוא עמלקי וגם מתי הוא עמלקי. וזה משפט ששמעתי הרבה לאחרונה, שכאילו אם אנחנו היום יכולים להיות בנות ברית של גרמניה, מדינה שלפני פחות מ-100 שנה...
רוצה להשמיד אותנו.
רוצה להשמיד אותנו, כן. מה זה... היא כתבה תוכניות עבודה וביצעה אותם, כן. והרבה ממשפחתי נספו, והיום אנחנו יכולים להיות בני ברית ובנות ברית, כנראה שלעמים יש כאילו תקופות עמלקיות.
וואו, לא חשבתי על זה ככה.
וכנראה שהחמאס, הפלסטינים בעזה, הם בתקופה עמלקית.
מתי תיגמר התקופה הזאת?
לא יודעת,
זאת השאלה.
אני לא יודעת. אבל כאילו, יש בזה משהו שבעיניי נותן איזה מין...
אז
לא
אני
יודעת.
אגיד משהו שהוא...
איזה תקווה לא, או מה, איזה אני, מין... אז לא אני... יודעת. מצד אחד, יש עמים כאלה ויש עמים כאלה, וגם זה כנראה לא חייב להיות לנצח, וגם, אז סליחה זה גם מזכיר לנו כמה אלוהים סומך עלינו.
נכון.
אם באותה פרשה הוא אומר, שימו לב, יהיו לכם אויבים כאלה, יהיו לכם אויבים כאלה, אני נותן לכם מספיק שכל כדי להפריד ולדעת מתי הם כאלה ומתי הם כאלה.
אני חושב שאני יודע מתי הם הופכים להיות, מהי נקודת
המלכיות.
הסוף של המלכיות. הכרעה. הנאצים, אם הם היו יכולים, והיו להם תוכניות, היו משתתים בכל העולם. חמאס, הם לא כמו נאצים, הם נאצים. הם משתמשים בטכנולוגיות נאציות, יש שם חינוך נאצי, ראינו בכמה וכמה בתי ספר את מיין קאמפ מתורגם לזה. בגלל זה אני גם, שאני מדבר כל הזמן בחוץ, הכוונה לחוץ לארץ, כל הזמן אני אומר, they are not like a Nazi, they are the Nazi. זה מאוד, שאתה מדבר בבריטים וכאלה, הם ישר מבינים.
זה מאוד חזק.
כן. הכרעה, הכריעו את הנאצים, הם הפסידו. הפסידו ברמה שלא נשאר, חילקו את המדינה שלהם לכל הזה, אין, נגמר. וכשהם קמו, הם אמרו, אוקיי, אולי למדנו משהו לא לעשות את זה. ואני חושב שבמצב הגיאופוליטי של עכשיו, מתישהו תצטרך להיות איזושהי נקודת הכרעה ברורה, אני לא יודע מה היא. ש, 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 שיפסיקו להתעמלק עלינו.
כן, שיצליחו להפסיק להיות עמלקים.
כן.
כן.
כי אתה משמר את העמלקיות שלך. אם יש לך, אם אתה חי על גיוס אנשים, ואתה אחראי על בית ספר, ואתה אחראי על בריאות, ואתה אחראי על חינוך, והיד העמלקית זה היד שמחנכת את הילדים שלך ודואגת להם לאוכל, אז אתה מגדל עוד ועוד 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 עמלקים. ואנחנו, האומות, עכשיו אנחנו לא כיהודים, אני מדבר על העולם. ופה השביעי באוקטובר עשה לי סוג של חזרה בתשובה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. יש טובים ויש רעים. והעולם צריך לראות שיש עמלקים. העולם צריך לזהות, לנו יותר קל לזהות עמלקים, כי הם פשוט פוצעים אותנו כל הזמן, והם פה קרוב.
כן.
העם צריך לזהות, העולם צריך לזהות אותם כעמלקים, ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, יש פה בעיה. ואולי זה יקרה מתישהו, אבל אני לא רואה את הנקודה הזאת, סטייל 1945, כי גם כבר אין מלחמות כאלה שנגמרות בכזאת תבוסה.
זה היה, תקשיב, הביאו את כולם לקצה.
ברור.
כאילו גם...
העולם ידע שחייבים להיפטר מהמלאקים, זה מה שקרה, העולם זיהה אותם כמלאקים, אותם ואת היפנים.
נכון, אבל כשצ'רצ'יל זיהה, הם לא באו איתו, לקח הרבה זמן.
נכון.
והם הלכו ותקפו את כולם, הלכו, הם כאילו, הם לא השאירו לעולם ברירה.
נכון.
הרבה פעמים ככה, זה מה שקורה.
נכון.
אני אגיד גם במובן הזה, שזה שהתורה אומרת לנו שני ציוויים במקביל, אני חושבת שזה הרבה סביב הנושא של העסקה.
וואלה.
כן. שיש לנו, בפרשה הזו, אנחנו רואים גם מצד אחד, את הרעיון הגדול של החירות והשוויון. בסדר? כל אדם צריך להיות בן חורין. וגם, זה כאילו מתחבר, בכלל, כל רעיון של חירות הוא תמיד מחובר גם לשוויון. בסדר? במובן זה כולנו שווים. וכל אדם נברא בצלם אלוהים, ולכן הוא חייב לחיות בחירות מוחלטת.
כן.
נכון? אני חושבת שבעם שלנו יש משהו מאוד מאוד חזק, שמקדש את הפרט.
חד משמעית.
ממש. כאילו, התורה אומרת את זה מהרגע הראשון, כל אדם נברא בצלם אלוהים, אין אף אדם שאתה יכול כאילו להתעלם ממנו, כל המציל נפש אחת, כאילו יציל עולם ומלואו, חביב אדם שנברא בצלם, באמת, כאילו אין סוף, התורה מלאה בזה, מלאה נכון. בזה ממש. ובמקביל, התורה גם מלאה, ואנחנו רואים את זה פה, ביציאת מצרים וגם בפרשה הזאת, של אנחנו חייבים להתנהג כמו קהילה.
נכון.
נכון? חייבים מיד להתנהג כמו קהילה. כולם צריכים לחצות את ים סוף, כולם צריכים לצאת למלחמה. אין דבר כזה שאתה אומר, אני לא.
נכון. הרי
אפילו הרשע בהגדה, הרי זה, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לי. כן, לכם לא ולא לא. בדיוק. כאילו, להוציא את עצמך מהכלל, זה כאילו, ולהתעלם מהקהילה, זה משהו שהיהדות לא מוכנה לסלוח עליו.
אחד האנשים הכי גדולים ביציאת מצרים, זה להוציא אנשים אל מחוץ למחנה.
נכון. נכון.
זה עונש נוראי.
עונש נורא. נכון. נכון. ואז מגיע עסקת חטופים, שהיא בדיוק, כאילו הרגע, ששני ערכים שמקודשים לנו, הם הולכים ביחד ובקונפליקט במקביל. זאת אומרת, יש פה, וכאילו אני חושבת שמסתכלים בזה בנייר לקמוס הזה, זה מאוד מעניין, כי קודם כל יש את הערך של לפדות כל אדם שנמצא שם, וזה מצווה ביהדות, וזה כתוב, כאילו, בכל דרך אפשרית, במקביל, זה גם הדרך היחידה לשקם את הקהילה.
כן.
נכון? כאילו, הקהילה תופסת את עצמה, גם הקהילה בקיבוצים וגם הקהילה שלנו כמדינה, נכון? אנחנו לא מסוגלים להמשיך כקהילה וכמדינה, כשאנחנו יודעים שאנחנו הפקרנו חטופים, נכון?
נכון.
לא משאירים פצועים בשטח,
נכון.
כאילו זה משהו מאוד מאוד עמוק בעם שלנו. ובמקביל, העסקת חטופים משחררת אנשים שאנחנו יודעים שילכו לרצוח,
נכון.
ואנחנו בעצם יודעים שאנחנו... אנחנו עלולים לפגוע בפרטים אחרים בקהילה שלנו. פתאום, כשקראתי את הפרשה וחשבתי על זה, אני חושבת שזה מסביר למה הדיון על העסקה הוא כל כך קשה לנו.
נכון.
בתוך החברה הישראלית, כי הוא באמת מחזיק בתוכו ערכים שהם כאילו הם כולם באים לנו מהקישקה.
נכון. תוסיפי את זה לערך שלי, למחות את זכר עמלק, זה עוד ערך.
בדיוק, נכון. אני לא חשבתי על זה, נכון. שזה גם חלק מזה, אתה משחרר את העמלקים שיבואו ויפגעו בנו שוב, שאנחנו באים לעשות הפוך. וזה כאילו, הפרשה הזו מצליחה להחזיק את המתח הזה, שאני מרגישה שכולם נמצאים בתוכו, בחברה הישראלית, בסבל מאוד מאוד גדול, ובעצב מאוד גדול. אני חושבת שכולם היו מאוד מאוד רוצים שזה...
שזה בחינם.
שזה לא יהיה קשה.
שזה יהיה בחינם.
שזה יהיה בחינם, או שזה יהיה ברור. כאילו, אתה מבין שזה יהיה מין כאילו...
שזה יהיה קל.
שזה יהיה קל.
ברור.
נכון. רגע, אבל רצית לומר מה אתה רוצה לומר על זה, התשובה שיש לך.
אני חושב שהתשובה, גם בנושא העסקה וגם בנושא הערכים שהיא מגלמת בתוכה, זה עניין של סדר עדיפויות, וזה עניין של בסופו של דבר, אם אנחנו הולכים לתכלס, לפעולות שאנחנו צריכים לעשות, אז יש אנשים שנמצאים עכשיו בסכנה ברורה ומיידית, ויש אנשים, קורבנות עתידיים, שאינם נמצאים בסכנה ברורה ומיידית. אני לא מתעלם מזה, אני לא אומר... זה מחיר קל, יהיה בסדר, ישראל תדע להתמודד, אני לא קונה את זה. אם יש משהו שאיבדנו, אנחנו נדבר עכשיו בשם כל משפחות החטופים, אם יש משהו שאיבדנו באופן חד משמעי, זה את האמון במדינה, על כל זרועותיה ושלוחותיה. אנחנו לא מאמינים אף אחד שנוסע עליו, מנשיא המדינה ועד העובדת הסוציאלית. יש חוסר אמון בסיסי שלנו במדינה, אני לא חושב שזה רק שלנו, אבל אצלנו מרגישים את זה הכי טוב. אני חושב שאפשר... ליישב את הסתירה בין הערכים האלה, כשאנחנו מסתכלים על מה צריך לפעול קודם. אם יש לי שריפה עם יהודים בתוך השריפה, כן. אני לא הולך לטפל במישהו שמדליק לי גפרור 200 מטר משם. אני קודם כל הולך לדבר הזה.
ומציל. יש,
ומציל.
כן.
ויותר מזה, לא רק מציל, להציל, בסדר. אני לא מאלה שאומרים, תצילו ויהיה בסדר. אני אומר שהתפקיד שלנו, אותם אנשים שאומרים, תצילו ומנהלים את המאבק הזה, ואנחנו באמת כבר עייפים ומותשים, כן. זה יהיה בסופו של דבר גם עלינו לוודא שזה לא יקרה עוד פעם. כי לרדוף, רגע, אני רוצה לעשות את זה יפה.
ארדוף השג, החלק בדיוק. שלל.
זה המצווה, ארדוף, אויב, השג, החלק שלל, זה צריך להיות ביום שיוצא הבן אדם האחרון. לרדוף, אנחנו יודעים את מי שחררנו, אנחנו יודעים איפה הם, אנחנו יודעים מה הם עושים. אנחנו אפסור לנו עכשיו לשבת ולתת להמלקים האלה להתעצם.
שוב, נכון.
בדיוק. ולכן, אתה מרים את הראש, אנחנו נוריד לך אותו. אני לגמרי בדבר הזה. הרי העסקה, לא, האנשים האלה לא נכנסו לשבי כמעשה פלא. זה תוצאה של הפקרה של שנים. זה מה שאנחנו צריכים לטפל. זה מה שאנחנו צריכים לעבוד. זה המסקנה. ואנחנו נוכל לעבוד בזה כיחידה אחת, כעם אחד, ברגע שכולנו נהיה בני חורין. וכל עוד יש, 79, נכון להקלטה, אנשים שהם לא בני חורין, לא נוכל לטפל בזה. כי דבר ראשון צריך להוציא את האנשים שבגללנו, בגלל החברה שלנו, הם לא בני חורין. תוציא אותם, שיהיו בני חורין, תן להם לטפל בעצמם, השיקום יהיה ארוך, כן. המראות יהיו קשים, אנחנו נקבל גם אנשים בסקיות ובארונות, וזה יהיה נורא והיום, אבל אני באמת באמת מאמין שאנחנו בתור עם, ברגע שזה ייגמר, יהיה פה אחדות שורות מטורפת, שלא ניתן, לא למנהיגים שלנו ולא למצביעים שלנו, זה שני דרגים שונים שכל הזמן, זה גם בשיח כל הזמן, דרג בדיני ודרג
צבאי. זה או זה, זה או זה.
שניהם.
נכון.
צריך להיות עם עיניים פקוחות, ולא לתת להם, לא ביהודה ושומרון, לא בעוטף עזה, לא בצפון, כל האנשים שאני מדבר איתם, מהצד השני, שמדברים, תקשיבו חברים, אתם משחררים פה את הבהמות האלה מתה מהבית שלנו, ואני אומר להם, אנחנו נשמור עליכם, אנחנו נשמור עליהם שישמרו עליכם, כי מה נראה לכם? כל הזמן אומרים, יש טענה נורא יפה שאומרת, אני לא רוצה להיות החטוף הבא בתור, ולכן אני מתנגד לעסקה. אבל רומי גונן לא רצתה להיות החטופה הבאה בתור. ואלי אלבג לא רצה להיות אבא של לירי אלבג החטופה הבאה בתור, אבל כבר יש אותם, אז קודם כל עזוב את הבא בתור,
כן.
עכשיו תציל יהודים, גם לא יהודים,
אחר כך נדבר על השאר
ואחר לא, לא, כך נשמור,
אחר כך נשמור,
נשמור על עצמנו, נכון. שלא יקרה עוד פעם.
אתה יודע, אני אגיד לך משהו על זה, על העניין הזה של האמון, שאני חושבת שמה שמציל אותנו, ולכן גם היה לי חשוב לדבר על על הערכים שקוראים אותנו בתוך הדיון הזה סביב העסקה, שאני מאוד שמחה שהעסקה קורית.
תודה,
כן,
גם
זה,
אני.
והסיבה שבגללה אני חושבת שהיא, למרות שהעסקה היא לא טובה, בסדר?
אני מסכים, עסקה לא טובה. עסקה גרועה.
היא פשוט אנחנו לא יכולים לא לעשות אותה.
נכון.
כי אנחנו צריכים שהם יחזרו. נכון. נקודה. ועם השאר אנחנו נצטרך כל הזמן לשמור ולהגן. ואני חושבת שמה שמציל אותנו, וזאת אומרת, לכן היה לי חשוב לדבר על זה, זה היכולת ליצור את האמון בתוך החברה הישראלית, בהתעלם מהמנהיגים.
עובדים בזה. אני אומר לך באמת,
אז אני אגיד לך,
עובדים בזה כל הזמן.
ואני אגיד לך שאני היום מנכ"לית של העוגן למשפחות המילואים, אנחנו עוזרים היום ל-100,000 בני ובנות משפחה של מילואימניקים, כן.
עוד משהו שעושה החברה במקום המדינה.
כן. כן, למרות שאנחנו עושים את זה עכשיו כבר יותר ויותר בשיתוף פעולה מעניין עם הצבא ועם הרשויות המקומיות, זאת פחות דיבה.
אבל לא עם משרד הביטחון, נכון?
כרגע לא, אבל אני לא, אבל הצבא כן, לא יודעת, לא, אני לא...
אנחנו יודעים לדאוג לעצמנו יותר מאשר שם
לנו. אז אני רוצה לומר משהו, מה שאנחנו מצליחים לעשות, זה, יש בעצם מתנדבות ומתנדבים שבאים להתנדב אצל המשפחות, ונוצרה מערכת אמון כל כך, כל כך קרובה.
איזה יופי.
כאילו בתוך הציבור, וזה ציבור מאוד מגוון. וגם כאילו מה שאומרים שהמילואים נקיים זה רק אלה ולא אלה, באמת, זה פשוט לא נכון. זה ציבור מאוד מגוון, במגוון ערים ברחבי הארץ, וגם המתנדבים וגם הציבור, כאילו גם מתנדבים וגם המשפחות, מאוד מגוונים, ויש משהו ביכולת הזו להסתכל בעיניים ולעשות משהו ביחד, טוב, אנחנו, הסיבה שלנו היא לעשות טוב ביחד. יש בזה משהו שהוא... הוא מעורר בעיניי המון אופטימיות, ואני חושבת שזה קורה בערך בכל מקום שבו יש קושי היום בחברה הישראלית.
לגמרי.
הציבור עצמו מגיע כציבור, כציבור, כאילו משוחרר ממנהיגות פוליטית.
לגמרי.
ועושה את הדבר הזה, לגמרי. מייצר את התנועה הזו של איחוי.
במשפחה קוראים לזה הרמת העוגות, שאנו כבר זה. זה התחיל מסיפור שממש בתחילת המלחמה, שבוע שני, הלכנו לבקר את אביחי ברודץ, שהיה יושב מול...
הוא דמות בעיניי...
דמות מדהימה.
דמות.
נזכיר למאזיננו, כן. האיש הלך להגן על משפחתו ועל הקיבוץ שלו, חזר לביתו וגילה שאשתו ושלושת הילדים נחטפו. זה תהומות של כאב, שאתה לא מבין את זה בכלל. והוא ישב מול הקריה, ואנחנו נכון. באנו
להגיד שלט. לו שלום. עם שלט, הוא עשה שלט כזו, המשפחה שלי
בדיוק, ואז... ובאנו להגיד לו שלום. זה היה יום שישי בצהריים, והייתה ערימה ענקית של עוגות, שאנשים הכינו לבד. הסתכלתי על הערימה, והיו כבר כמה זבובים מעל הערימה, ואמרנו, תראו את הערימה הזאת של העוגות. זה עוגות שאף אחד לא יאכל. אף אחד לא יאכל את העוגות האלה, אף אחד לא ייהנה מהעוגות האלה. אבל זה עוגות שעשו אנשים בבית, כי אנשים בהתחלה, לפני כל ההתארגנויות, כולם רצו לעזור.
נכון.
ואנשים ישבו בבית ואומרים, איך אני אעזור? אני לא
יודע. אני אפה עוגה.
אני אפה עוגה.
מה אני יודעת לעשות?
בדיוק. ואז זה לא סתם, כי הוא בוחש את העוגה, והוא אופה את העוגה, כל הבית נהיה ריח של עוגה. נכון. והוא לוקח, ורושם לברודץ באהבה, ונוסע, וברודץ אומר לו תודה רבה, ונותן לו חיבוק, ושם את העוגה, והעוגה הולכת לפח עוד 3 דקות. אבל זה לא משנה.
נכון.
מה שמשנה, זה אני, אזרח, בא אליך, אחי, כי אתה אזרח של המדינה, אני אזרח של המדינה, קשה לך, אני יודע לעשות עוגה. קשה לך, אני יודע לעשות אוכל. קשה לך, אליי באו לבנות ארון.
כן.
אנשים בלמטה, זה נכון. מה שאני מדבר, מרים.
נכון,
זה בלמטה, מרים. בלמטה, זה כן. מרים. זה נכון. הם עושים נכון. את הלמטה, ובלמטה אנחנו עובדים מעולה.
מעולה,
ואת מדהים. ואת מספרת על הדברים האלה, ואני מספר על הדברים האלה, ושאני הולך לפגוש אנשים, שוב, לא אנשים שהייתי פוגש בלי אסוני. אני אומר את האמת. לא אנשים שהייתי פוגש בלי אסון שנפל עליי. ואני רואה אותם, ואני רואה את האהבה האמיתית שלהם בעיניים אליי, וזה תמיד הם שואלים, לא משנה, אני הולך למקומות ביהודה ושומרון, ויש דיונים קשים, תמיד בנחמדות ותמיד בנימוס. אבל תמיד, 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 בסוף, אני אומר עוד שאלה אחרונה, ואז תמיד השאלה היא, איך אנחנו יכולים לעזור? תמיד.
מדהים.
אז כי את המצוקה האישית אתה רואה, גם אם אתה לא מסכים עם הדרך שלי, אבל את המצוקה האישית אתה רואה, אתה רואה שקשה לי, אתה תמיד, כמו אז תמיד אומרים שבאמריקה אתה נופל ואף אחד לא מביא, אותו דבר. וכולנו נפלנו, וכולנו
באנו לעזור. וזה מה שאני אומרת, שמגיעים הרבה פעמים משלחות כאלה מיהדות ארצות הברית, ומקשים, תגידי משהו שבכל זאת מעורר תקווה. עכשיו, בתחילת המלחמה זה היה מאוד מאוד קשה.
נכון.
עכשיו כבר. והייתי אומרת, שימו לב שכל מקום שיש כאב תהומי, בכל מקום שיש קושי בלתי נתפס, לידו בחברה הישראלית נמצאים אנשים שבאו לעשות טוב.
נכון.
בכל מקום.
אנשים.
אנשים.
את המדינה קשה למצוא, כן, הציבור, אבל אנשים, ציבור.
כיכר החטופים, אתם תראו, שם תמיד אנשים, ברור. והם שם כדי לעשות טוב. משפחות מילואים, משפחות פצועים, משפחות הרוגים, משפחות... כל ההלוויות ההמוניות, אנשים פשוט באים להיות בהלוויות.
נכון.
כאילו, כל מקום שכואב, יש קהילה שלמה שבא הזה. לעטוף. נכון. בדיוק, יש את החיבוק הגדול הזה.
נכון.
וזה בדיוק המרים.
זה המרים, וזה העתיד שלנו.
יפה. הצלחנו בכל זאת... לדבר על דברים מאוד קשים ולסיים באיזושהי נימה אופטימית.
תמיד, חייבים.
כן, אבל זה קראנו באופן טבעי, לא התאמצנו.
לא.
לא התאמצנו.
לא התאמצנו.
וסיימנו אופטימית. אז חן אביגדורי, שוב נגיד, תסריטאי ויוצר קומי, פעיל במאבק שחרור חטופים, ואשתו וביתו נחטפו ושוחררו.
אין מחיר לחופש.
אין מחיר לחופש, לגמרי. תודה רבה.
תודה שהזמנת אותי.
חלזריה, פרשת דרכים, לפרשת בשלח. אתם מוזמנים להזין ולשתף אם אהבתם, ולהזין לפרקים אחרים ולצפות, באמת יש מלא מלא פרקים ממש טובים, ותעשו את מה שעושים בכל הפלטפורמות, ולייקים ושארים וכו', ותודה רבה. תודה רבה.